שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר איגרת תימן לרבנו הגדול הרמב״ם. ומאחר והאיגרת הזאת נכתבה בשפה הערבית, היא זכתה למספר תרגומים. לצורך השיעור הזה אנחנו משתמשים במהדורתו ותרגומו של הרב יצחק שילת, שאותה אני מחזיק כאן ביד. ואנחנו לפי המהדורה הזאת בעמוד קוף נון ב'. ואולם אמיתת העת בדקדוק אינה נודעת. כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק, אומר הרמב״ם, מתי יבוא המשיח. לא יודעים. כן, הוא גם הסביר שגם התלמוד אמר שאסור לחשב קיצים, וכמה שרבנו סעדיה חישב, זה היה רק כדי לעודד את העם, ולכן צריך ללמד עליו זכות. ואולם אמיתת העת בדקדוק אינה נודעת. אך יש בידי קבלה נפלא קיבלתיה מאבי וזקני. ומזקני. שקיבלו מאבותיהם ומזקניהם זיכרונם לברכה. זאת אומרת, יש מסורת במשפחה של הרמב״ם כיצד לחשב את הגאולה עד תחילת גלותנו מירושלים. כלומר, כשאבותיי יצאו מירושלים, אומר הרמב״ם, הם הביאו איתם את המסורת הזאת. כמו שהעיד הנביא ואמר, וגלות ירושלים אשר בספרד. כלומר, הגלות של אבותיי שהגיעו לספרד, היא אותה גלות ירושלים שדיבר עליה הנביא עובדיה. והוא, שבפסוקי נבואת בלעם, פסוק יש בו רמז לתשובת הנבואה בישראל אחר היא פסקה. כלומר, הנבואה של בלעם מדברת גם על הזמן שבו תשוב הנבואה. כן, אז מה זה אומר? זה אומר שאסור לחשב קיצים, אסור לחשב מתי יבוא המשיח. אבל לא מצאנו איסור לחשב מתי תתחדש הנבואה. ומאחר והתחדשות הנבואה ועימות המשיח הם עניינים ששייכים זה לזה וסמוכים זה לזה, לכן אומר לנו הרמב״ם, את זה אני כן יכול לחשב. ואז יש לי פחות או יותר כיוון ממוצע בערך מתי יבוא המשיח. כן, פחות או יותר סמוך להתחדשותה של הנבואה. ואיך אני יודע מתי תתחדש הנבואה? הנה, כתוב בבלעם, כי כבר באו, כבר באו בתורה פסוקים, שאף על פי שהכוונה בהם עניין אחד, יהיה בהם רמז לעניין אחר. כמאמר יעקב לבניו, רדו שמה, כן? שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה. ושיברו לנו מהתוכן, מה זה רדו? לרדת. אבל חז"ל אמרו שיש שם רמז למספר השנים של השהייה במצרים, כי עמדנו במצרים מספר רדו 210 שנים. כן, רדו זה בגימטריה 210. לכן נרמז בכתוב שהגלות תהיה 210 שנים. וכן מאמר משה רבנו עליו השלום, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, עמדנו בארץ ישראל מיום בואנו אליה עד גלות המלך יהויכין מספר ונושנתם והם תתנב שנה. 902 שנה. עד גלות יהויכין. 852. אז אם כן, אנחנו רואים שיש רמזים על דרך הגמטריה למאורעות של ההיסטוריה, וכיוצא בזה הרבה. ועל זה הדרך מן ההערה קיבלנו, כלומר קיבלנו במסורת, שמאמר בלעם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, יש בו סוד, שמהזמן ההוא, כלומר מאותו זמן שבו בלעם מדבר, יימנה כמו שיש מששת ימי בראשית עד הזמן ההוא, ותשוב הנבואה לישראל. מה זה מה פעל, יאמר מה פעל אל, איך אדם יודע מה פעל אל? רק אם הוא נביא, נכון? אז הוא אומר, כעת, כלומר, כמו העת הזאת שבה אני עומד, אומר בלעם, כאותה העת יש לחשב עד שתתחדש, עד שיאמר ליעקב לישראל מה פעל אל, עד שתתחדש הנבואה. מובן? ויאמר להם, הנביאים, כלומר, עד הזמן הוא ותשוב הנבואה לישראל, ויאמרו להם הנביאים מה פעל אל. אז לפי זה צריך לקחת את השנה שבה דיבר בלעם, להכפיל אותה בשניים, ואז אנחנו מקבלים את הזמן שבו תתחשב הנבואה, תתחדש הנבואה. בוא נראה. וזה המאמר היה בשנת 830 מצאתה ממצרים. והיה מתחילת היצירה עד הזמן ההוא 2,000 ותפו שנה. כי הסימן בתמך גאולים. כלומר, 2,448 שנה, תודה רבה, זה היה השנה של הגאולה, של היציאה ממצרים, בתמך גאולים. ואז צריך להוסיף לזה 38 שנה, יוצא שבלעם דיבר בשנת 2,000 תפו. נכון? ככה זה יוצא. כי הסימן בתמך גאולים, ועל זה ההיקש, וזה הפירוש, תשוב הנבואה לישראל, שנת 4,000 ותתקעה ביצירה. כלומר, אם אתה לוקח 2,000 תפו, ואתה מכפיל בשניים, יוצא לך 4,000 תתקעה ביצירה. שזה יוצא שנת 1,114. נכון? 1,214. בלועזית. 1,214. זה הזמן שבו תתחדש הנבואה בישראל. ואין ספק ששיבת הנבואה לישראל מהקדמות המשיח. כלומר, אם חוזרת הנבואה, סימן שהמשיח בדרך. כי אומרו, וניבאו ביניכם ובנותיכם. וזהו האמיתי שבקיצים שאמרוהו לנו. ואמרו לנו שהוא אמיתי. אחר שהזהירונו ממנו תכלית ההזהרה שלא לפרסמו, כדי שלא ידעו בני אדם איחור זמנו. כלומר, אז אם היו מפרסמים את זה כבר ביציאתם מירושלים, שזה הרבה זמן לפני 1214, אנשים היו מתייאשים. אבל עכשיו אנחנו כבר קרובים, אומר הרמב״ם. וכבר הודענוכם אותו, והשם יודע האמת. מה קרה ב-1214? לא קרה כלום. בעיה, לא? מה? לא בעיה, לא נעים. הרמב״ם אמר שיקרה, ולא קרה. אף על פי כן, קרה משהו. קרה שהתפרסמה תורת הקבלה בפרובנס, בדרום צרפת. אז היה ראשית הפרסום בציבור של תורת הקבלה. מבחינה מסוימת, אפשר לומר, זה התחלת חזרת הנבואה. ברור שאם הרמב״ם היה יודע שלזה התכוונו אבותיו, הוא לא היה הכי מרוצה, אבל מה נעשה שהמציאות ההיסטורית היא זאת, שבתחילת המאה ה-13 בפרובנס, התגלתה הקבלה. פחות או יותר בזמן ההוא. ספר הבהיר, ורבי יצחק סגי נאור, והראב"ד וכולי, כל הגדולים האלה פעלו באותם הימים. והשם יודע האמת. כן, לא. זה שתתחדש הנבואה, זה הרמב״ם כתב בכמה מקומות. נס ונבואה זה שני דברים שונים. ויש, כותב הרמב״ם, ויש אומרים שלפני ביאת המשיח יעמוד נביא, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. נכון? אז זאת אומרת שסמוך לבית המשיח, יש אומרים שתתחדש הנבואה. הנה הרמב״ם כאן סומך על זה. עכשיו, זה לא שזה הכרחי. אפשר שלא, אפשר שכן, אבל בכל מקרה, הציפייה להתחדשות הנבואה היא ציפייה אמיתית בעם ישראל, היא לא קשורה למשיח. אבל היא פחות או יותר קשורה לעניין, בגלל שבמורה נבוכים מסביר הרמב״ם מדוע אין נבואה בימינו. הוא אומר כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. ואיך אפשר לשמוח כשאנחנו נתונים תחת השלטון של הטיפשים. כן, כלומר, אנחנו בגלות, גויים טיפשים מושלים עלינו, איך אפשר לשמוח? ועל זה הוא מביא פסוק, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, לא רק שאין תורה, גם אין נבואה. למה? כי מלכה ושריה בגויים. מאז שברוך השם עם ישראל חזר לעצמאות מדינית, העיכוב הזה לנבואה שר מעלינו. כי הרי לא יעלה על הדעת שעם ישראל, כשהוא עצמאי, מעמיד בראשו טיפשים. אז אם כן, מבחינה הזאת אנחנו סגורים. למה הנבואה עוד לא התחדשה? כנראה שיש עוד תנאים. כי עם ישראל הוא עם חכם, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. עם ישראל זה עם של חכמים, מה אתה חושב? כן, אבל עם ישראל זה עם של חכמים. ולכן לא יעלה על הדעת שלא יפתור את הבעיה הזאת ברגע שהאפשרות נתונה לו. אז אם כן, הרמב״ם עושה פה חשבון, הוא אומר בעצם שמותר לחשב לא מתי יבוא המשיח, אבל מהוראות הקשורים זה לזה אפשר לחשב. לפי זה גם ניתן לעשות חשבון נוסף. למשל, לחשב מתי ייבנה בית המקדש. אם עושים חשבון מתי ייבנה בית המקדש, אז זה בסדר, נכון? כי בית המקדש זה לאו דווקא המשיח, יכול להיות לפני, יכול להיות אחרי. זה קשור לעניין, אבל לא הכרחי, נכון? לא קשר מהותי. לכן מותר לחשב מתי ייבנה בית המקדש. לכן אני עשיתי חשבון, ויצא לי משהו. עכשיו, אם אני צודק, אני אצא גדול. אם אני לא יהיה צודק, לא נורא. יגידו, טוב, בסדר, עוד חשבון שלא הלך. זה לא, אפילו גדולי ישראל עשו חשבונות שלא יצאו. לפי החשבון שלי יוצא שב-2026-27 צריך לבנות בית המקדש. טוב, מה? 28? תלוי, יש לי כמה אופנים לחשב את זה, אבל אחד מהם זה זה. כן. איך עושים את החשבון? זה פשוט מאוד. הרי כתוב, מיום שאוסר התמיד ולתת שיקוץ משומם, 1290. נכון? כתוב פורש בספר דניאל. אתה לוקח שנת, 1290 שנה, מאז שנבנתה כיפת הסלע, כלומר, ולתת שיקוץ משומם, אתה פה עוד 1290, אתה מגיע ל-2028. פשוט מאוד. זה כתוב פורש. עכשיו, יש עוד חשבון לדבר הזה, כי הרי אם אתה עושה חשבון, כמה זמן הייתה גלות מצרים, וכמה זמן הייתה גלות בבל. כמה זמן היה גלות מצרים? 210 שנים, נכון? עכשיו, גלות בבל הייתה 70 שנה. מה היחס בין 210 ל-70? 3. כלומר, אנחנו מבינים מזה אולי רמז שהגלויות הן צריכות להיות מכפלה של 70 שנה. נכון? מה? הגלויות 210 ו-70. זה כפולות של 70. נכון? נכון. כלומר, 210 זה 3 פעמים 70, 70 זה פעם אחת 70. נכון? אז כנראה, אפשר אולי להניח, שגלות השלישית, גם היא, כלומר, לא בגלות, מבית מקדש לבית מקדש, כי הרי גלות בבל זה ממקדש למקדש. נכון? וגם ביציאת מצרים לא נכנסנו ישר לארץ, אבל מקדש עשינו מיד. כלומר, אפשר אם כן לחשב שממקדש למקדש יש מכפלות של 70. עד כאן זה בסדר? כפולות של 70. יש להניח שיש לזה טעם על פי הסוד. עכשיו בואו נראה. כשיצאו במצרים, עשו משכן. נכון. עכשיו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה נאמר על המשכן, לא? בסדר. עכשיו, אם אנחנו עושים 28 פעמים, 70. מה? רגע, זה יוצא 1950, אתה מוסיף את זה לחורבן בית שני, אתה מגיע ל-2028. גם כן. למה להכפיל ב-28? פשוט מאוד. למה גלות מצרים הייתה של 3 פעמים 70, ושל גלות בבל רק פעם אחת? לפי הקבלה זה מובן. כן, הרי גלות מצרים היא גלות הדעת, ודעת כוללת 3 ספירות, חוכמה, בינה ודעת. אם כן, 3 פעמים 70 יוצא 210. ואילו גלות בבל הייתה גלות של מידת התפארת, וזה ספירה אחת, יוצא 70. וגלות אדום היא גלות המלכות, והמלכות נקראת כוח אדוני, נכון? כוח, כ-28. אז אם כן, ואתה יגדלנה כוח השם, יוצא 28 פעמים 70, יוצא 2028. עובד? עכשיו, עוד אופן שלישי לחשב את זה, כתוב שהאמת והשלום אהבו, הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שלום זה בית המקדש. עכשיו, אם עושים חשבון, כתוב בספר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ, תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. יש 28 עיתים כאלה, אז אם אנחנו מחלקים את ההיסטוריה של 6,000 שנה ל-28 עיתים, יוצא שכל עת הוא 217 שנה נקודה משהו, ואם אנחנו, ועת העת האחרונה זה עת מלחמה ועת שלום, יוצא שה-217 שנים האחרונות, 218 שנים האחרונות צריכות להיות עת שלום, כלומר בית המקדש לפי הגמרא, יוצא שגם כן 2027 משהו באזור הזה. אז זה גם אפשרי. אני אחר כך ראיתי גם שהרב יהודה פתיה, שהם מגדולי המקובלים בירושלים ובבבל, בתחילת המאה ה-20, גם הוא עשה חשבון ויצא לו שאחת האפשרויות של בית המשיח זה תפשין צדיק, שזה שנתיים הפרש ממה שאני אומר, אז יוצא לא רע. עכשיו יוצא שאתם יכולים לומר, הנה, ב-2028, אם בית המקדש ייבנה הדס, תגידו, הרב שרקי כבר אמר, אם לא ייבנה, לא נורא, תגידו, בסדר, אז הוא טעה, או תגידו שכבר ייבנה 10 שנים לפני כן, לא מתנגד. תגידו, כן, אבל... הבאתי מספר דניאל, מה אתה רוצה?
לא, אז יותר קשה להגיד שספר דניאל טעה.
ספר דניאל, וגם כן, הרמב״ם אומר שם, כל מיני אנשים יחשבו ויתאו.
אז זה מה שספר דניאל טועה.
לא, סימן שאנחנו לא ידענו לקרוא אותו נכון. הרי דניאל בעצמו לא הצליח לקרוא נכון את ירמיהו, נכון? ראינו את זה, נכון? שדניאל התחיל לבכות כי הוא חשב שהוא טעה במספר, הוא ראה שהוא טעה בהבנת המספר שכתוב בירמיהו.
רק
עם השעות
של
האדם
הראשון זה מסתדר?
אה?
עם השעות של האדם הראשון.
עם השעות של האדם הראשון. לא יודע. לא יודע. תעשה את החשבון בעצמך. נו. כל שעה זה 41.6 שנים, נכון? 41 שנים ו-8 חודשים. אז כמה זה יוצא? לא יודע. 70, מן הסתם קשור ל-70. טוב, אבל זה רק בדרך אגב, ככה כדי שתהנו. אנשים מאוד אוהבים חישובי קיצים ודברים כאלה, אז הנה, יש לכם עוד הזדמנות. בכל מקרה, מה שבטוח שבית המקדש לא נבנה בשנים שעברו. אז מבחינה זאת, הרווחנו כבר איזשהו זמן. השנים העתידות, הוא ייבנה הרי בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יבטיח, אז נראה מתי. טוב, כך שאם באמת יש איזה אסטרואיד שמסתובב בגלקסיה עם בית המקדש עליו, צריך לעצור אותו, להגיד לו, רגע, תחכה עד 2028 שיצא טוב. כן. אז איפה היינו? ואולם אומרך, עכשיו אנחנו חוזרים פה לדברי הרמב״ם המתכתב עם החכם התימני, רבי יעקב. כן, ברף היומי, בעמוד קוף נונדלת. ואולם, אומרך שזו העת, היא שאמר עליה ירמיה, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע, אין העניין כן. מעניין מאוד, שהרמב״ם יש לו אופן לקרוא את הפסוקים, שהוא מאוד מדויק. הוא אומר, הפסוק, ועת צרה היא ליעקב, ומנה יבשע, לא נאמר על הצרה שלכם בתימן. על מה הוא כן נאמר? אבל הוא רומז בו על מלחמת גוג ומגוג בהכרח. והמלחמה היא תהיה אחר הגלות המשיח בזמן. למה הוא מתכוון? למה הוא כל כך בטוח שהפסוק הזה לא נאמר על הגזרה שהייתה בתימן באותם הימים? לצורך זה צריך להסתכל בספר ירמיהו. האם יש לי פה ספר ירמיהו? לא. טוב, אז אני צריך לזכור בעל פה. זה בירמיהו פרק... אתה כבר מביא ספר, אז ככה שאני יכול לקרוא מהספר. תודה. מקסימום פולניות. אומר הנביא ירמיהו בפרק למד. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם לאמור. כה אמר השם אלוהי ישראל לאמור. כי טוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר, כי הנה ימים באים, נאום השם. ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם. מתי זה יתקיים? בתשח, נכון? כלומר, הנביא אומר, יבוא יום שאני אשיב אתכם. קרה בשנת תשח. ואשיבותי אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. בשביל מה זה כתוב פה? ואשיבותי אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. אז אם כן, זה נאמר, מתי זה קרה? במלחמת ששת הימים, נכון? שכבשנו את הארץ. עכשיו, אם אנחנו רואים שלפי סדר דברי הנביא, הדברים הולכים ונהיים טובים יותר. בהתחלה טוב, אחר כך עוד יותר טוב. אז מה אנחנו מצפים שיקרה? סופר טוב. ובמקום זה, ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל וליהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו. פחד ואין שלום. זאת אומרת, מה זה אין שלום? מישהו יבטיח ואין שלום. כלומר, איזושהי צרה נוראה שקורית, כלומר איזה מין אילוזיה, איזה מין אשליה של שלום, ובמקום זה בא חרדה. איך אומרים חרדה באלועזית? טרור. שאלו נא וראו, אם יולד זכר, האם זכר יכול ללדת? זו שאלה רטורית. זכר לא יכול ללדת. מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה? כן, הרי אישה יולדת, מחזיקה את חלציה, את המותניים שלה, כואב לה. ונהפכו כל פנים לירקון. מה זה הפסוק הזה? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, זה נאמר בשעה שיאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשי ידיי והללו מעשי ידיי, מדוע אני אאבד את אלו מפני אלו? אומרת הגמרא, היינו דאמרי אינשי, זה מה שאומרים הפתגם האנושי של בני אדם, ראית ונפיל תורה, ואזיל ושד אלי סוסיה באוריה. רץ ונפל השור, והלך והניח סוס באבוסו. תרגמתי לך לעברית, מה בעיה? באבוסו. האבוס זה המקום שבו שמים את האוכל של השור. בסדר? זה האבוס. כן, ידע שור קונה ובחמור אבוס בעליו. אז אם כן... לא משנה. גם אבוס, אבוס זה איפה שהבהמות אוכלות. בסדר? אז מובן עכשיו, נכון? כן, כלומר, רץ ונפל השור, והלך והניח לו סוס באבוסו. הוא אמר שזה ברור. אז אתה יכול להסביר? טוב, אני אסביר. לפי רש"י. יפה. רש"י אומר שמה, כשרץ השור ונפל, למה משמש שור, אגב? לחרישה, כן? כלומר, השור חורש את השדה, ובעצם הוא מקור הפרנסה בעצם. אבל פעם אחת, השור רץ, והוא נופל. שור זה רמז לאיזה שבט? יוסף. כלומר, הכוח הלאומי. והכוח הלאומי נשבר. ובעל הבית, שהוא אומנם אוהב את השור, אבל בינתיים צריך לחרוש את השדה. אז הוא לוקח את הסוס, והסוס חורש. כשהסוס גומר לחרוש, הוא אוכל באבוס של השור. ורש"י אומר, מה שלא היה רוצה לעשות לפני כן, שהיה שורו חביב עליו ביותר. כלומר, זה בעל בית רגיש, אוהב את השור שלו. הוא לא ישים לו את הסוס לאכול באבוס. אבל עכשיו אין ברירה. וכשמתרפא השור היום או למחר, ממפלתו, קשה לו להוציא סוסו מפני השור אחרי שהעמידו שם. כלומר, הסוס כבר נקשר למקום. והוא אפילו כבר חושב שזה האבוס שלו. הוא משוכנע שזה שייך לו באמת. הוא אפילו כותב שירים על המקום הזה. הוא לא רוצה להיפרד. השור רוצה לחזור, אבל הסוס תפס את המקום. כך הקדוש ברוך הוא אומר רש"י, כיוון שראה מפלתם של ישראל, מעמיד את אומות העולם במקומם. וכשישראל חוזרים בתשובה ונגלים, קשה לו להוציא את אומות העולם מפני ישראל. כלומר, יש להקדוש ברוך הוא בעיה פלסטינאית. איך הוא יוציא את אלו, איך הוא יעדיף את אלו, איך יאבד את אלו מפני אלו. נכון? אז זה מה שכתוב כאן. הנביא רואה איזושהי צרה, שפתאום הסוס גדל כמו השור. ואז הוא אומר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון? הוי, כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. אם כן, אתם מבינים שהנבואה הזאת, הפסוק הזה, הבין הרמב״ם, הוא לא יכול להיות בזמן הגזרה בתימן, כי הוא מדבר על זמן שהוא אחרי שיבת ציון. אם זה אחרי שיבת ציון, אז איזה התמודדות זאת? זאת ההתמודדות עם אומות העולם. קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג. כן, ודאי, אנחנו עכשיו בתור... מה? כן, אני חושב שיבוא משיח. הפעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, מתי יבוא המשיח? ואז הוא ענה, הוא כבר קצת בא. כלומר, זה מהלכי הגאולה, זה הכוונה.
יש
כן, יש הבדל בין ימות המשיח לבין מלך המשיח. זה הרמב״ם בעצמו אומר בהלכות מלכים, אומר ימות המשיח, ההבדל היחיד בין העולם הזה לימות המשיח זה העצמאות המדינית. אין בין העולם הזה, אמו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. נכון? כן, אתה מדבר בעברית רבנית, אבל כשרבנים אומרים שיעבוד מלכויות, הכוונה עצמאות מדינית. ואחר כך הוא כותב, בימי המלך המשיח, כשתנוח עליו רוח הקודש, אז יתייחסו כל ישראל על פיו. כן?
הבעיה של
הארבון
שלנו,
רוצים לפה את הערבים,
ושאנחנו נהיה פה.
טוב, זה באמת שאלה טובה, שנצטרך לענות עליה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.